אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. ברוכות הבאות לפודקאסט הרביעי שלנו בסדרת פתחי לי אחותי, שכולו תורה מזווית נשית וקרבת השם. תורה מזווית נשית עוסקת בנשים מאז ועד היום. בתוכלי למצוא את החיבור והמחנה המשותף שלך לנשות התנך, כזו שמדברת אל ליבך ואל שכלך ומחשבותייך, שאת יכולה למצוא אותה רלוונטית לחייך, ובעיקר לחשוף בה את השביל אל הנשמה שלך, הייחודית, המחפשת קרבת אלוקים, חיבור ומשמעות. שלום יקרות, כאן תהילה פרידמן, מנהלת ארגון נאווה לתמיכה במשפחות שכולות. כותבת ומרצה על אנשים בתנ"ך, ומוסרת שיעורים מובנים על פי מקורות חז"ל, עם דגש על הזווית הנשית, שמעניקה לנו את הכוחות להמשיך במסע החיים, ולשאוב תעצומות נפש מנשות התנ"ך. אז ראש השנה בפתח, ואיתה התרגשות, ההכנות, הקניות, הבישולים והניקיונות, ימים של תפילות, התחדשות והרבה מאוד תקווה, שנזכה לשנה חדשה, טובה ומתוקה, ושימלא השם את משאלות ליבנו לטובה. כולנו אנשים באופן יוצא מן הכלל, נשתתף בעזרת השם במצוות ובחיוב שמיעת קול שופר. מי במניין, מי בתקיעה פרטית, מי עם ילדים, נהיה שם בעזרת השם, נתרגש ונכוון ונזיל דמעה ונמליך עלינו את אבינו מלכנו. השופר מפיק קולות מיוחדים. קולות של צבחה, של בכי, של גניחה. משהו כזה קטוע. קולות היבבה והגניחות שיוצאים מהשופר מרטיטים כל לב ומעדדים מסוף העולם ועד סופו. שפוגשים כל יהודי ברגעי השיא של ראש השנה ויום הכיפורים. דווקא תקיעות השופר קשורים במפתיע בקולות של שבר שהוציאה אישה לא כל כך ראויה, אמו של סיסרא, כשהשקיפה מבעד לאשנב חלונה, כשבנה גיבור החיל בושש לשוב מהמערכה נגד עם ישראל במלחמת ברק ודבורה בהרי נפתלי. הנביא מספר לנו בספר שופטים פרק ה' על המלחמה הגדולה שהייתה דבורה וברק יוצאים למלחמה בסיסרא. סיסרא היה שר הצבא של יבין מלך כנען, והוא עצר והציק לעם ישראל, ובלית ברירה יוצא דבורה ולוקחת איתה מספר שבטים כדי להילחם במלחמה שבו היא לא בטוחה שהיא תנצח. היא מקווה מאוד, אבל זה בהחלט לא בטוח. הצבא של סיסרא מיומן, והצבא של ישראל הרבה פחות, זה נקרא צבא של איכרים, והם יוצאים למלחמה הזו, ועם תכסיסי מלחמה, ועם הרבה הרבה תפילה, שהקדוש ברוך הוא יעזור. המלחמה הזו הצליחה מעל ומעבר למצופה, וכידוע, סיסרא היה היחידי שניצל, ורץ ברגליו, ומוצא את עצמו באוהלה של יעל, בו יעל מכה אותו, מכת מוות, מכה ניצחת, וניצחונם של ישראל ככה יוצא בקול גדול, עם ישראל מריע ושמח. ובצד השני עומדת אמא, אמו של סיסרא, שידעה שהוא יוצא למלחמה, והוא תמיד נחל הצלחות, לא היה דבר כזה שסיסרא לא הביא כבוד וניצחון הביתה, והיא עומדת שם ומחכה וממתינה, לפי החישובים שלה הוא כבר היה אמור להגיע הביתה, והוא לא בא. והיא שואלת את השרות שלה, והיא שואלת את הנערות שלה, מה קורה, יכול להיות שטעינו בשעה? וכולם אומרות לה, לא, זו השעה. אז היא ככה נדבקת לחלון, והיא מסתכלת החוצה, והיא חושבת, אולי זה המרכבות שלו, אולי מה שאני שומעת עכשיו זה הסוסים. ולא, סיסרא לא מגיע. ואז היא פורצת בבכי, היא גונחת, היא מייבבת, וככה הנביא מספר לנו, בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא בעד האשנב מדוע בושש רכבו לבוא, מדוע אחרו פעמי מרכבותיו. צערה הכנה של האם המחפשת בעיני ההתבנה, זה מצפה לשובו בחיליון עיניים, ומשאחר להגיע, פורצים מפיה יבבות קטועות, יבבות שרק אמא, שמצפה ומייחלת לראות את הבן שלה, והוא לא מגיע, היא יכולה להוציא. ודווקא הקול של השופר שלנו, הקדוש כל כך, חז"ל אומרים לנו במסכת ראש השנה למד ג' שתוקעים 100 תקיעות כנגד 100 פעיות שיבבה אמו של סיסרא כשראתה שלא שב מן המלחמה. ולכאורה, מה הקשר בין אישה כל כך לא ראויה לבין הקולות של השופר הקדוש שלנו? ביום הדין, ביום המלאכת השם, זה מה שאנחנו רוצים לזכור? את אותה אם שעומדת ליד החלון ומצפה לשובו של בנה, שלא, הוא לא יצא למלחמה, מלחמה טובה עם ישראל, הוא יצא למלחמה, הוא הביא הרבה הרג, הוא הביא שלל, לשם פניו היו מועדות, דווקא אותו, את סיסרא הזה, ודווקא את אמא שלו, חז"ל עושים איזשהו הקשר, יש זיקה בין השופר, לבין הקולות הבכי שלה, של אמו של סיסרא. מה יכול להיות הקשר ביניהם? הילקוט שמעוני מספר לנו דבר נוסף, מעניין מאוד. כתוב ויזעק סיסרא. סיסרא הזה, במה הוא היה מפורסם? אז הילקוט שמעוני אומר, סיסרא בא עליהם, על ישראל, ב-40,000 ראשי גייסות, וכל אחד היה עמו 100,000, ובין 30 שנה היה, וכבש את כל העולם בכוחו. ולא היה כרח שלא היה מפיל חומה בקולו, ואפילו חיה שבשדה, כיוון שהיה נותן עליה קולו, לא הייתה זזה ממקומה. אז מעניין מאוד שגם סיסרא היה מפורסם בקול שלו. כוחו היה בקולו. הוא היה ידוע כמגדף ומקלל כלפי שמיים. הוא היה האדם הראשון שאיז לעשות את זה ולפנות עם מילים לא ראויות כלפי השמיים, מה שאף אחד לא איז לעשות קודם. ולא רק זה, גם כל הכוח שלו היה נתון בקולו. הוא היה מבהיל את החיות בשדה, כולם היו נעצרים, מבוהלים ממנו. יש פה איזשהו כוחות, כוחות של דיבור שיש בפה של סיסרא, כוחות של בכי שיש אצל אמו של סיסרא, וקול של שופר שאמור להעביר אלינו כוחות של מה אנחנו עדיין לא יודעים. יחד עם זה, השופר תפקידו לרומם אותנו, לקדש אותנו, ולקרוא בקול את המלאכת השם. אבל לא רק אם סיסרא בכתה את ההשתאות של בנה שלא הגיע. יש עוד אישה אחת שיש קשר מיוחד מאוד, שחז"ל עושים בינה לבין השופר, הלא היא שרה אמנו, בחירת האימהות, היא מבכה את עקדתו של יצחק בנה. כששרה שומעת על עקדת בנה יצחק, היא מתמוטטת. היא בוכה והיא נופחת את נשמתה. וכך מסופר בויקרא רבה פרשה כף. כיוון שחזר יצחק אצל אמו, אמר לה, נטלני אבא ואלני הרים והורידני גבעות. ובנה מזבח ועקדני ונטל את הסכין לשחוט אותי. אמרה שרה, וי על בן הדוויה, אילולי מלאך מן השמיים כבר היית שחוט. באותה שעה צבחה שרה 6 קולות וי כנגד 6 תקיעות. לא הספיקה לגמור את הדבר עד שמתה. נראה ששרה כביכול לא עמדה בזה. וזה מעניין כי שרה עברה כל כך הרבה ניסיונות. מהניסיון הראשון של לך לך, שהיא שותפה לאברהם לגמרי. הרי הדיבור הוא דיבור אל אברהם, אבל ברור ששרה צועדת איתו והיא הולכת, ולאן היא הולכת? היא הולכת לארץ לא זרועה, היא הולכת למקום שאין לה מושג מה יהיה. נחשוב על זה, אישה שיוצאת לדרך בלי שפה, משאירה את התרבות מאחוריה, את המשפחה שלה מאחוריה, את כל המוכר והידוע, והולכת עם אברהם, בלי שהם אפילו יודעים לאן. שרה לא נעצרת ואומרת, אם אני לא יודעת לאן אני לא הולכת, אם לא יהיה ברור דבר האלוקים, למה ומדוע אני לא צועדת, לא, היא לגמרי שותפה מלאה לאברהם אבינו, ולאורך כל הדרך, וכשהם מגיעים לארץ, והם אפילו לא יודעים איפה לטעת את האוהל שלהם, אז הם פוגשים רעב כבד בארץ, ומשם צריך לרדת למצרים, ואז בדרך אומר לאברהם, שרה יקרה, אל תגידי שאת אשתי, כי היא עונה לי רע, תגידי שאת אחותי, אז היא עושה כדברו, גם כן היא לא עומדת ואומרת, לא מוכנה לקחת על עצמי את הניסיון הזה, מה פתאום, ממש לא. והיא נלקחת וכואב לה, ולוקחים אותה לביתו של פרעה, ואז מחזירים אותה, ממש ברגע האחרון, ועוד ועוד ניסיונות, ומהפכת סדום ועמורה, ומלחמת המלכים, ומה לא עובר איתה ביחד, אברהם הבינו, ומעל כל זה הניסיון הגדול מכולם, לשרה אין פרי בטן. זו אישה שמצפה ומייחלת, מבקשת, מתפללת כל כך הרבה שנים, אלוקים, ברך אותי בפרי בטן. וכשזה לא קורה, היא אפילו לוקחת את שפחתה, את הגר, ונותנת אותו לאיש שלה, שאולי היא תיבנה ממנה. שרה מתמודדת עם כל כך הרבה ניסיונות, איך זה? שבניסיון האחרון הזה, ניסיון העקדה, שרה כביכול לא עומדת בזה. וכשהיא שומעת על ידי המדרשים שמספרים לנו, שהשטן בכבודו ובעצמו בא לספר לה, ופרחה נשמתה מכאב ומבהלה, או שלפי מה שקראנו בויקרא רבה, שמגיע אליה בנה יצחק, והוא אומר לה, את יודעת אמא מה כמעט קרה, ורק מהדמיון של מה שיכול היה לקרות לו, היא לא עמדה בזה. והשאלה היא באמת, למה? ויותר מזה, ההקשר לשופר שלנו, שמתוך השופר בוקעים קולות השבר של שרה, לומדים איך צריך לתקוע בשופר, להשמיע את אותם קולות שבר ששרה הפיקה מפיה ברגעי שבר נוראים בו פרחה נשמתה. זה מזכיר לי שבמסגרת העבודה שלי בארגון נווה, בליווי משפחות שקולות, בשנה שעברה ליוויתי קבוצת אמהות שקולות מאסון מירון, אלמנות, אמהות ששקלו ילדים צעירים, באסון הנורא שפקד את כולנו ואותם באופן פרטי, ונסענו ביחד בעשרת ימי תשובה למערת המכפלה. אולם יצחק היה פתוח, וכל אנשים התפזרו שם במערת המכפלה, להתפלל, לבכות, זה היה בסך הכל כ5 חודשים אחרי האסון, והתחושה הייתה מאוד מאוד קשה, וככה עברתי בין אנשים, וראיתי אישה אחת שממש התפתלה, נשברה, נשפכה בתפילה, זה ממש תפס לי את העין, היא פשוט הייתה נראית שבורה לרסיסים, וכשהיא סיימה, היא ניגשה אליי, והיא אמרה לי, את יודעת מה גיליתי עכשיו? פעם ראשונה בחיים שלי שאני מבינה איזה ניסיון אדיר היה הניסיון הזה של אברהם ושרה. ריבונו של עולם, אברהם התבקש לעקוד את הבן שלו והוא ענה לקדוש ברוך הוא, הנני, כן. והיא אומרת לי, ריבונו של עולם, אם הוא היה בא אליי ואומר לי, תני לי את הבן שלך, הייתי אומרת לו, לא. הוא לא שאל אותי. הוא לקח את הבן שלי, ואני פה בוכה ועומדת כאן על קברי אבות ואימהות, ואני מנסה להכיל את הגודל של אברהם ושרה. מה זה אומר להגיד כן לקדוש ברוך הוא? לעקוד את הבן שלך, את הבן היחיד שלך. אני לא עומדת בזה. ואני זוכרת את הסיפור הזה, שזה היה רגע מאוד מאוד כנה, רגע מאוד מאוד אותנטי, של אישה בעלת אמונה גדולה, שהצליחה להבין שעם כל האמונה הגדולה שלנו, אנחנו עדיין עומדים בשלבים הראשונים של הסולם של האמונה. וכדי שתהיה יכולת להגיד לקדוש ברוך הוא, מרצוננו החופשי, אנחנו נותנים לך את הבן שלנו, זה אולי משהו שאנחנו לא באמת יכולים לעשות. ואני חוזרת מכאן לשרה, ולניסיון העקדה הגדול מכולם, שלכאורה אמרנו, נראה ששרה לא עמדה בו, או שלא ידע ממנו. נבלה, וקולות השופר האלה, הקולות שבוקעים מפיה של שרה, הם בעצם הקולות שהקדוש ברוך הוא מבקש לשמוע מאיתנו במשך כל כך הרבה שנים, קולות שבעצם ילמדו עלינו זכויות. מה ילמד עלינו זכויות? העקדה הזו, המיטה של שרה, מה ילמד זכויות? יכול מאוד להיות ששרה, דווקא היא, שהניסיון שלה של ההכרות, לימד אותה שיעור עצום בהמתנה, ושילדים הם פיקדון, והם ניתנים לנו באהבת השם אותנו. יכול להיות ששרה איננה שותפה למעשה עקדה, כי מבחינתה, מבחינת האימא שבשרה, אין כל אפשרות שהילד הזה, שלמענו היא עברה כל מה שהיא עברה, שהיא יכלה ושהיא המתינה לו באהבת אם קדושה, שהוא ינחיל תורה בעולם, שהוא יהיה לה ולאברהם להמשך הפצת האור האלוקי, ושאותו בחר השם שימשיך את זרעם, מבחינתה היא לא עומדת בכאב הזה. ואולי כדי להבין את עומק וגודל הניסיון הזה, אולי אנחנו יכולות להבין את זה מפיוט, פיוט מיוחד מאוד שנקרא את שערי רצון, שנכתב על ידי הפייטן רבי יהודה בן שמואל אבס. הפיוט הזה הוא המרכזי של תפילות ראש השנה במנהגים הספרדיים, והוא מושר לפני תקיעות השופר שבין שחרית למוסף.
את שערי רצון להיפתח, יומי חפי לאל שותח, אנא זכונה לי ביום מוכח, עוקד וענקד והמזבח.
הפיוט מספר את סיפור העקדה בהרחבה רבה, תוך כדי שהוא עורג במלאכת מחשבת את שלל המדרשים שנכתבו סביב סיפור העקדה. מדרשים שבאו למלא את השתיקה והצמצום של סיפור מעשה העקדה, כאבו של האב העוקד, צערה של האם, יצחק החס על אמו, המלאכים הבוכים והמבקשים רחמים, ואפילו המזבח עצמו. יש מימד נוסף של כאב שמושקע בפיוט הזה, כאבו של מחבר הפיוט רבי יהודה אבס, שהוא איבד את בנו לאחר שהוא המיר את דתו לאסלאם. בשלב מסוים יצא האבא למסע אל בבל, שם מתגורר בנו, אבל הוא נפטר בדרך. ובמילים מרגשות, שיחו לאמי כי ששונה פנה, הבן אשר ילדה לתשעים שנה, היה לאש ולמאכלת מנה, אנא אבקש למנחם, אנא, צר לי להם תפקה ותתייפח, עוקד והנעקד והמזבח. לבריתך שוכן זבול ושבועה, זכרה לעדה סוערה ונגועה, ושמת תקיעה, תוקעה ותרועה, ואמור לציון, בזמן הישועה, ינון ואליה אני שולח, עוקד והנעקד והמזבח. השרה מתמוטטת מצער, מבהלה, מכאב. שרה מייבבת, שליבה שבור, יש בה צער רב על בחירה שמבחינתה יש בה מוות במקום חיים. הרי בנה, בנה היחיד יצחק, יוכל לקדש את השם הרבה יותר בחייו מאשר במותו. ואני חושבת שזה המסר של שרה. שרה בוכה על מה שכבר לא יקרה. מבחינתה על יצחק הזה, יצחק בנה שנועד לגדולות, ששם השם נקרא עליו, שהעם היהודי הולך לצאת ממנו, הוא יוכל לקדש את שמו של השם יתברך בחייו. זה מה שהיא הייתה רוצה בשביל הבן שלה. ומול כאב כזה של אמא, מול הכאב של האמא הזו במערת המכפלה, אי אפשר לעמוד מנגד. וזה הקולות שהקדוש ברוך הוא מבקש שהשופר יזכיר לנו, שאנחנו בחיים, עצם זה שאנחנו בחיים, מתיר לנו, מבקשים מאיתנו, קדשו את שמו של השם בחייכם. ואני חושבת שזה רצונה של אמנו שרה, זה רצונו של השם יתברך, והשאלה איך עושים את זה? איך אנחנו בחיים שלנו זוכרים, יכולים, עוקדים משהו מתוכנו ונותנים אותו כל כולו לקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו כבר מדברים על פיוטים, אז יש פיוט נוסף, מיוחד מאוד, שהולחן לשיר מקסים, שבו הוא פשוט מאפשר לנו, כל אחת ואחת מאיתנו, באמת להקריב משהו, לתת משהו בחיינו, בחיים, לאלוקים. ואני מדברת כמובן על השיר שכתב הרב יצחק הוטנר, ובו הוא נותן לכל אחד מאיתנו את האפשרות להקריב קורבן ועולה את נשמתו לבורא, בלבבי משכן אבנה להדר כבודו, ובמשכן מזבח אקים לקרני הודו. ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה, ולקורבן אקריב לו את נפשי היחידה. כי הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, קדשו בחייכם אותי. אז המפרשים לא מסתפקים רק בזאת, והם מפנים אותנו למקור שלישי, שיש בו גם כן זיקה לקולות של השופר. וכרגע אנחנו רואות שכל הקולות של השופר מכוונים לקולות שמשמיעות נשים. קולה של אם סיסרא, כאשר היא חובה געגוע, שבר, חיסרון. קולה של שרה, כשהיא מגלה שבנה היחיד נעקד, חייו נקטעו, יש פה קטיעה, יש פה ממש את הקולות של התרועה, על משהו שהיא לא מסוגלת לקבל. היא יודעת איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, מתוך עבודת חיים, לא מתוך עבודה של מוות. והמפרשים מביאים לנו מקור נוסף, ממדרש תנחומה על פרשת ויקרא. ממאה פעיות שהאישה פועה בשעת לידתה, בשעה שהיא יושבת על המשבר, 99 למיטה ואחת לחיים. כל אישה בזמן שהיא מביאה ילד לעולם מתייסרת וכואבת. בחיותיה של היולדת נדמים כפעיות וגניחות של אישה מאבדת חיים, אבל האחרונה שבהם תביא את החיים עצמם. הקולות האלה דומים לגניחות של השופר. למה? כי זה יום הרת עולם, סוג של הריון, נכון? 9 חודשים ובסוף האימא מצפה, זה הרגע הגדול מכולם שבו התינוק ייוולד לעולם, והמעבר הזה של הילד כרוך בהרבה מאוד קושי ובהרבה מאוד כאב, בדיוק כמו המעברים בחיים, שבהם יש הרבה מאוד קשיים והרבה מאוד כאבים, וכשאנחנו נמצאים בתוכם, נדמה לנו שזה סוף העולם, שאף פעם לא ייוולד פה תינוק, והקולות האלה הם ממש דומים לשופר, הפתח של השופר הוא צר, ובסוף הסיום שלו הוא רחב, וזה המעברים בחיינו. אנחנו עוברים דרך גשר צר מאוד, ובסוף הפתח הוא בא עם זעקה גדולה, זעקה שמביאה חיים. והקולות האלה, שכל אישה בזמן לידה היא מפיקה והיא גונחת והיא צועקת, כי יש כמה רגעים כאלה בלידה שאת בטוחה שזה פשוט לא הולך לקרות, שהתינוק הזה לא הולך לצאת. החיים האלה לא הולכים לבוא, וזה רגע מבהיל, זה רגע מפחיד, זה רגע של אי-וודאות, זה רגע שבו את חובה חיסרון אדיר, בלי שאת מסוגלת לראות, כי את כל כך נמצאת בתוך הכאב, אין לך מושג שהישועה הזאת היא ממש ממש לפתחך. זה הרגע של היום הרת עולם, זה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא מוליד את העולם מחדש, נותן התחדשות, נותן לך לצאת ממעבר של קושי לרווחה גדולה, מפתח צר למקום גדול ומרווח. אבל יש לנו עיניים קטנות, ואנחנו לא חשות את כל הדבר הזה, אנחנו מסובבות באיזה ספירילה כזו, שמקשה עלינו אפילו לנשום, ואז אנחנו מפיקות קולות של קושי, וקולות של כאב, וקולות של צעקה, ואנחנו שוכחות שזה בעצם אלו הקולות של החיים עצמם, הצעקה הבאה היא צעקת החיים, ואת זה, את כל הגניחות האלה, את כל הכאבים האלה, הקדוש ברוך הוא מבקש שנזכיר לפניו בתקיעות השופר. אז נוכל להגיד שיש לנו כאן קולות נשיים שיוצאים מתוך השופר, ואת כל הקולות הנשיים האלה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעמוד בבית הכנסת או בכל מקום אשר תהי, ונשמע אותם ונתחבר אליהם. מה בדיוק? מה הקשר בין כל הדברים האלה? נשים שלכאורה אין קשר ביניהם, אם סיסרא המרשעת ובנה הלא ראוי, ושרה אמנו הגדולה והצדיקה שילדה את יצחק, שהוא אבינו, וכל הקולות שלי ושלך ושל כל אישה שזוכה לשבת על המשבר, שהיא גונחת וצועקת, מה הקשר בין כל הקולות האלה? נוכל לומר שהקשר בין כל הקולות האלה, שהם ביטוי של בכי, של כמיהה למשהו שעדיין לא פה, והתהליך להגיע אליו כרוך בצער, בקושי ובגעגוע גדול. ומול כל הקולות האלה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעמוד, והוא מבקש, תזכירי לי את הקולות האלה. תזכירי לי את כל הקולות האלה של המעבר. אל תחשבי, אישה יקרה, שהקולות האלה הלכו לחינם. אני פה, ואני שומע, ואני מאזין, ואני אוסף אותם אליי, ואני מבקש, תשמיעו אותם אצלי, ברגעים הגדולים האלה של המלאכת השם, בגלל שכל הקולות האלה ביחד, הם המלאכת השם. הקולות האלה יוצרים נוכחות בעולם, כי זה קולות של זיכרון, זה קולות של כאב, זה קולות של געגוע גדול, זה קולות של משהו שנמצא במעבר. אצל אם סיסרא, זה יבבות של מצב שמשהו חסר, אבל עדיין לא ידוע איפה הוא, איפה אפשר למצוא אותו. קול שתלוי ועומד. אצל שרה אימנו זה קול של שבר, יבבות על מה שהיה ואיננו עוד, געגוע וכמיהה לדבר שלא מושג ושנקטע באיבו. אצל יולדת זה קולות של כאב במעבר, מחוסר הורות לכמיהה להורות. קול של כמיהה להיות כבר אחרי משהו, לא להרגיש יותר בחסר. זה קולות שיוצאים מפי נשים, לפעמים בהסך הדעת, כשאישה נמצאת במצב של חוסר שליטה, של שמיטה, כי כדי ללדת משהו חדש, צריך להתגעגע, צריך להרגיש חסר, ולדעת מהו חסר, אבל אף אחת לא רוצה להיות בחסר. אבל רק חסר, בסופו של דבר, יאפשר את הקרקע להצמיח משהו חדש. אני רוצה לשתף בעוד סיפור. בשנה הראשונה שפרצה מגפת הקורונה, עברנו כולנו ליל הסדר יוצא דופן. ליל הסדר של בדידות, של לבד, בדיוק הפוך מבני חורין, ישבנו כולנו בסדרים מוזרים, משפחה גרעינית בלבד, היו כאלה שישבו ממש ממש לבד, ואחרי פסח, ככה שיצאו מההסגרים, הייתה לנו קבוצת תמיכה לאימהות שקולות, ובה שיתפה אותנו אחת האימהות שקולות בסיפור בעיניי מאוד מאוד נוגע. היא סיפרה לכל חברות הקבוצה עם דמעות ועם בכי על הליל הסדר שלה. היא התאלמנה מספר חודשים קודם, היא אימא לחמישה ילדים, הגדול בן 12, והדבר האחרון שהיא יכלה לחשוב עליו זה ליל הסדר לבד. לא מספיק הכאב, לא מספיק החיסרון של בעלה, לא מספיק שאין לה מושג אפילו איך עושים את המינימום מנהגים ואת הדברים. איך היא תגיד לילדים שלה שזה הולך להיות סדר, ליל סדר בלי אבא, אבל גם בלי אורחים, בלי אף אחד, בלי עורך סדר? משהו שהיה גדול עליה הרבה הרבה יותר מכפי יכולתה. והיא סיפרה שהימים שקדמו לליל הסדר הזה, היא לא הפסיקה לבכות. והיא כל הזמן דיברה עם הקדוש ברוך הוא, והיא אמרה, זה לא יכול להיות ריבונו של עולם שאתה עושה לי את זה, זה לא יכול להיות, איך אני, תן לי כוחות, מאיפה אני אשב כוח כדי לעמוד מול הילדים שלי, אין לי כוח לעצמי, איך יהיה לי כוח אליהם ולליל הסדר הזה. היא אומרת ככה, תוך כדי מחשבה, פתאום היא אומרת לעצמה, אולי בעצם זה הכנה ממש למשיח, למה אנחנו רואים את כל הדבר הזה? כנראה, שהמשיח מגיע בליל הסדר הזה, והמחשבה הזו נסחה בה כל כך הרבה כוחות וכל כך הרבה תקווה, שהיא אומרת שברוך השם שהגיע חמישה ימים לפני ליל הסדר, כי היא ככה קמה, והיא קיבלה אנרגיות, והיא קיבלה מוטיבציה, והיא נקטה את הבית, והיא הדליקה מוזיקה, והיא אמרה לעצמה, ילדים, אנחנו עושים לעצמנו ליל הסדר, כי אנחנו הולכים, לזכות ולראות פני משיח. אי אפשר שהעולם יעבור כל כך הרבה סבל וכל כך הרבה כאב. זה פשוט כנראה הרגעים האחרונים של המעבר הזה של הקושי, והנה, הנה הרווחה הגדולה, הנה המשיח. ואז היא מספרת לנו, חברות הקבוצה, היא אומרת, מגיע ערב ליל הסדר, ואני מוציאה את הסמלת שבת שלי, היפה ביותר, זו שלא לבשתי מאז מותו של בעלי, ואני מוציאה את התכשיטים הכי יפים שלי, אלה שיש בהם זיכרונות, שהוא העניק לי אותם באהבה, שלא הסכמתי לענוד אותם מאז הפטירה שלו, ואני ככה עונדת שרשראות וצמידים ועגילים, ואני מוציאה את הפאה שלי ואני מסרקת אותה, ואני מטפרת, ואני הולכת לארון, ואני מוציאה נעלי עקב, ואני יורדת, ואני מדליקה נרות בברכה, סביבי עומדים כל חמשת ילדיי, ואני אומרת להם, זה הדלקת נרות האחרונה לפני המשיח. והם עונים אמן, ואני ככה בחוויית התרגשות גדולה, המשיח מגיע הלילה. וכל מה שאני צריכה, זה להאמין בזה ולשמוח. והיא אומרת, עובר עליי ליל הסדר, אני עושה קדש, ואני עושה אורחץ, ואני עושה והגדת לבנך, ואני ממלא את מקומו של בעלי, ואין לי מושג מאיפה באו לי אפילו דברי התורה האלה. והילדים שלי יושבים ואוחזים איתי בהתרגשות הזו, ואני יודעת שרגע עשי עומד להגיע, זהו. עומדים לקום ולפתוח את הדלת, שפוך חמתך על הגויים, והוא יעמוד שמה. אליהו הנביא, המבשר, הלילה הזה מגיע המשיח. והיא אומרת שהגיע הרגע הזה, לא היה לה את הכוח לקום ולפתוח לו את הדלת. היא אמרה, אני כל כך מתרגש, אני פשוט לא מסוגלת לעמוד, הרגליים שלי רועדות. היא שולחת את הבן שלה, בן 12 הבכור, והיא אומרת לו, חמודי, תפתח את הדלת לאליהו הנביא. והוא פותח, הוא אומר לה, אמא, אליהו לא שם. והיא אומרת, לא שמעתי טוב, חמוד. והוא אומר לה, אליהו לא שם. אז היא אומרת לו, הוא כנראה הלך לבקר קודם בבתים של אנשים אחרים, שאצלם לא היה כל כך שמח הערב. תכף הוא מגיע אלינו. והילדים שלה מאוכזבים, נרדמים על שולחן הסדר אחד-אחד. היא אומרת שכשנגמר, ואחרי שהיא אומרת הלל, היא מתיישבת על הספה, והיא מחכה לאליהו, והיא מחכה למשיח, עם נעלי עקב, ועם הפאה, ועם האיפור, ועם התכשיטים, וככה היא נרדמת, עם ציפייה גדולה, ועם אכזבה אדירה, שהמשיח לא הגיע. וכך היא סיפרה לחברות הקבוצה, וכולם בחו איתה, כולם. כי אני חושבת שהתחושה הייתה הדדית ומשותפת לכולנו. המשיח מגיע. יש לנו איזושהי תפיסה כזו שאי אפשר, מוכרח להיות טעם בכאב, מוכרח להיות. והנה, אנחנו עומדים לפתחו של משהו גדול, ורק אם פשוט נבין את זה ונקבל את זה, אז זהו, זה הרגע האחרון, והיא בכתה נורא. וכולם בחו יחד איתה, והסתכלה עליי, ואמרתי לעצמי, מה אומרים לנשים כאלה ברגע הזה? מה אומרים להם? ואז הסתכלתי ואמרתי לה, זה לא היה לחינם. והיא אמרה לי, מה את אומרת? איך זה יכול להיות שזה לא היה לחינם? המשיח לא הגיע. אמרתי לה, לא. בליל הסדר הזה, בבית שלך, עם הילדים שלך, ובליל הסדר המיוחד הזה, בכל משפחה שציפתה ויחלה וכיפתה, נולד געגוע. וגעגוע זה דבר אדיר. כי בלי געגוע, משיח לא יכול לבוא. לא הכרנו ולא עברנו חיסרון אמיתי כדי לצפות ולייחל לו כל כך. נולד דבר אדיר בפסח הזה. נולד געגוע. ואני חושבת שהסיפור הזה כל כך קשור גם אלינו. כי הנשים האלה והקולות האלה מביאות לנו געגוע אדיר. למשהו אחר שאנחנו מצפות, ושנה שלמה ציפינו. מי לא ציפתה? יש נשים שתקועות עם שידוכים. יש שידוכים שברוך השם כבר שברו צלחת, אבל אז השידוכים נשברו, והילדים לא הגיעו לחופה. יש כל מיני שברים בחיים. יש שברים זוגיים, יש שברים עם ילדים, יש שברים שלנו עם עצמנו. יש כאב. יש גם שמחות, בוודאי, לא נשכח אותם, יש הרבה שמחות, אבל יש כל כך הרבה דברים שבעצם לא הגיעו ליעדם, דברים שהם תקועים לנו שם ככה בדרך, וכל כך הרבה גניחות יצאו מאיתנו, וכל כך הרבה כאב ובכי, דברים שככה נשארו עומדים ותלויים בעולם. ואז אנחנו שואלות את עצמנו, זה היה לחינם, בשביל מה שברנו צלחת, אם בסוף לא יצא מזה חתונה? בשביל מה התחתנו אם בסוף יצא מזה גירושין? ובשביל מה יצאתי לאלף פגישות אם בסוף לא מצאתי את זיווגי? ועוד ועוד שאלות כואבות כל כך, בשביל מה ההיריון, אם בסוף חלילה לא יצא מזה ילד? תהליכים לא גמורים, והתהליכים הלא גמורים האלה, אני חושבת שהם מעלים כל כך הרבה כאבי לב אצל נשים, ותהייה, מה נולד מזה? מה יצא מזה? געגוע וחסר. והגעגוע וחסר הזה, הקדוש ברוך הוא מבקש, בואי עם זה לתפילות שלך בראש השנה. תעמדי פה, ותציפי אותם למעלה, ותזכרי ותראי שהקדוש ברוך הוא, מלך רחמן, אבא אוהב, זכר לך כל גניחה, זכר לך כל עצב, זכר לך כל תהליך שמבחינתך לא הגיע לסיומו, וזה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא, בזכות זה, עובר מכיסא של דין לכיסא של רחמים. זה עושה את זה. בשביל זה הקולות שמפיק השופר הם קולות כל כך נשיים. וממה זה בא? הלקוט שמוני על ספר במדבר אומר לנו בשם רבי יהודה בר נחמן בשם ריש לקיש פתח. עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. בשעה שהקדוש ברוך הוא עולה ויושב על כיסא דין, בדין הוא עולה, שנאמר עלה אלוקים בתרועה. ובשעה שישראל נוטלין שופר ותוקעין, הקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. דכתיב השם בכל שופר, ומתמלא עליהם רחמים, ומרחם עליהם, והופך להם מידת הדין למידת הרחמים. אימתי? בחודש השביעי. גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעמוד בפני הקולות האלה, ומיד יושב על כיסא רחמים. כי אפילו אם סיסרה, שהוציאה קולות אלו עבור בנה שהיה אדם כל כך שלילי, שונא ישראל וטוב שמת, עדיין לכאב שלה היה ויש נוכחות בעולם, ואת זה אי אפשר למחוק מהעולם. אם הקדוש ברוך הוא זוכר לאם סיסרה את הרגעים הבלתי נסבלים האלה, של האי ודאות, של הבעלה, של טירוף הדעת, של הכמיהה שלה לבן שלה שלא מגיע, אז על אחת כמה וכמה לך ולי, הקדוש ברוך הוא שומע כל הנחה, כל כאב, כל געגוע שנולד מלב של אישה שיודעת חסר מהו. והנכוחות של כל הדברים האלו שגרמו לנו לכאבי לב, לגניחות ולבכי מעושה, הן המביאות את המחילה לעולם. אז האם איבדנו דברים בדרך? מה עם כל החסר? מה עם כל הגעגועים? מה עם כל הדברים שנראה לנו שאיבדנו השנה? שום דבר מזה לא עבד. היום הרת עולם, היום לידת עולם, היום מתחיל משהו חדש. היום את עוברת בשער של התחדשות. היום את יולדת, היום את נולדת מחדש. אז בואי בדיוק כפי שאת, הקדוש ברוך הוא מצפה ומייחל לך ולתפילותייך. אני מאחלת לכולכן, לך ולעצמי, כתיבה וחתימה טובה, שנה מתוקה מאוד, שנה שתוציא בה הרבה קולות של שמחה ושל גיל. מכל הלב שלכן, תהילה פרידמן.